אנחנו מחלקים ב' בתורה י"ב. התורה הזאת לא מחולקת בסעיפים, היא תורה לא ארוכה. ממש כמעט בסוף התורה יש קטע שמתחיל, בכל פנים בדפוס שלי זה קטע, יש בזה עוד הרבה דברים. כי כשהאדם הולך בדרך, או כשהולך בדרכים ברוחניות, אז התורה הולכת לפניו בבחינת בהתהלך אחד תנחה אותך. ככה רבי נחמן מסביר גם בתחילת הספר, חוכמת אדם תאיר פניו, הוא מסביר חוכמת אדם תאיר לפניו, היא מאירה לו את הדרך. ואת החוכמה האדם מקבל מהתורה, בהתהלך אחד תנחה אותך. שם המפורש מדובר על התורה, כי יש בזה כמה בחינות, כי כל אחד לפי תורתו. ולפני כל תורה, מה פורש לפני כל תורה? לפני שבן אדם עומד על עומק התורה, שהוא רק מתחיל ללמוד במים הרדודים, מה שנקרא, עוד בשטחיות, יש בחינות ספקות עליו. כמו בחידושי תורה, קודם שמחדשים, יש כמה ספקות ובלבולים קודם שמברר ומלבן הדבר כראוי. ואלה הספקות עם בחינת עץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת נוגה, וכשמגיע לתורה בעצמה, זהו בחינת עץ החיים. עכשיו, בשביל להבין את זה יותר טוב, אני קורא עכשיו בחלק א' את תורה ריש ממה. זה למעשה ביאור על הכמה שורות שקראנו עכשיו. יש לכם ספרים? מי שיש לו. תורה ריש ממה בחלק א' מסבירה את הכמה שורות האלה בתורה שלנו. דע שיש חדרי תורה, ומי שזוכה השתת אותי באמת, הבטחת קיימת, כל הכבוד. דע שיש חדרי תורה, ומי שזוכה להם, כשמתחיל לחדש בתורה הוא נכנס בחדרים. זאת אומרת, המושג של חדרי תורה, תחשבו רגע, מה זה אומר חדרי תורה? זה אומר משהו חיצוני או משהו פנימי? איך זה נשמע? משהו פנימי, נכון? חדרי תורה זה כמו חדרי חדרים, חדר לפני מחדר. עכשיו, מי שמתחיל לחדש בתורה, הוא נכנס בחדרים, ונכנס מחדר לחדר ומחדר לחדר. כי בכל חדר וחדר יש כמה פתחים, כמה וכמה פתחים לחדרים אחרים. זאת אומרת, כל מקום שאנחנו מגיעים זה עדיין צומת, כמו שבהתחלה יש לנו אפשרות כן להיכנס ולא להיכנס. אחרי שהכנסנו, יש לנו אפשרות נגיד לדרוש לגנאי או לדרוש לשבח. זאת אומרת, לפנות שמאלה או לפנות ימינה. אחרי שאנחנו כבר דורשים לשבח, יש לנו עדיין, עוד פעם, תמיד יש שבילים. אפשר ללכת עם הפשט, אפשר ללכת עם הרמז, אפשר ללכת עם הדרש. ועם כל אחד מהם, יש גם כזה מתחלק עד אין קץ, כי בכל אחד, בכל אחד יש 70 פנים לתורה. ויש מדרש שאומר שיש 60 ריבו פנים לתורה. זאת אומרת, לכל מילה בתורה יש הרבה היבטים. כי התורה אמורה להאיר ליהודי את הדרך בכל מיני מצבים. זה בטוח שבכל מיני מצבים בעולם יש, שיש הרבה מצבים בעולם. ובעצם כל, זה זכות גדולה אם מישהו מוצא את הפסוק שלו. אבל גם אם אני לא מוצא את הפסוק שלי, כל פסוק, אפילו ביום הרשם אל משה למור, שלא כתוב שם כלום לכאורה, כן? אבל כתוב שם שהשם דיבר עם בן אדם. היה אחד כזה שהשם דיבר איתו. וכשהוא רצה שהשם ידבר איתו, אז הוא ביקש שהשם דיבר איתו. בקיצור, כל דבר יכול להעיר לבן אדם בכל מקום. וממילא מובן שיש לזה המון היבטים. לכל היבט כזה הוא קורא חדר. כי בכל חדר וחדר יש כמה וכמה פתחים לחדרים אחרים. וכן מאותם החדרים לחדרים אחרים. והוא נכנס ומטייל בכולם. מי שזוכה להיכנס ויש לו סבלנות להיכנס ולצאת ולהיכנס ולצאת ולהגיע ממש ל... לכל מקום, הוא נכנס ומטייל בכולם, הוא מלקט משם אוצרות וסגולות יקרות וחמודות מאוד. מכל מקום הוא לוקח משהו, המשמעות של שזה סגולות יקרות וחמודות, זאת אומרת שזה באמת מה שהיה חסר לו. זה החמודות האמיתיות. אשרי חלקו. אבל דע שצריך להיזהר מאוד לבד יתאה בעצמו. תמיד בהתחלה, ככל שנמצאים יותר בהתחלה, יש את האפשרויות של הטעויות. כי לא במהרה זוכים לזה. כי יש כמה וכמה חידושים שאינם באים משם. יש חידושים שבן אדם מחדש, והוא חושב שנפל לו הסימון אמיתי, וזה בכלל לא בא מחדרי תורה. מאיפה זה בא? זה בא מאכלי התמורות. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים. ואף שנדמה לאדם להשגה גדולה, אף על פי כן, גם שם יש חידושים נעים שנדמין להשגות. זאת אומרת, יש דברים שהם לא אמיתיים. עכשיו, למה זה דומה להשגה? במה זה דומה? איך זה יכול להיות דומה? איך דבר לא אמיתי יכול להיות דומה לדבר אמיתי? במהלך, במבנה, בצורה, לא בתוכן. אז יש דברים שכדי להגיע אליהם, אז זה ממש למהלך תלמודי כזה. אבל כל הדבר מהתחלה ועד הסוף הוא דמיון שווא. הוא לא היה ולא נברא. וזה בכוונה, זה מופיע כדי שיהיה לנו את העבודה של הבירור גם במוח. כמו שיש עבודה של בירור בלב בין מידות טובות למידות רעות. זה כל אחד יודע. יש עבודה של בירור במוח, אבל במוח אין עבודה של בירור בין טוב ורע. במוח העבודה של הבירור זה בין האמת והשקר. וכמו שבלב הדברים הלא טובים, כשמטילים עלינו את עבודת הבירור, הם תמיד נראים לנו נחמדים. ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל, איך כתוב שם?
נחמד למראה.
וטוב העץ להשכיל, תאווה לעיניים, ושם יש את הבירור. אותו דבר בין סיסמה נבובה מפורשת לבין, לא יודע, תורה בליקוטי מוהר"ן, לא צריך לעשות הרבה בירור, כן? אבל בין תורה אמיתית לרעיון שהוא נראה כמו תורה אמיתית, אבל בעצם אין לו בסיס. הוא לא מתחיל מכלום. בגמרא מופיע שורה כזאת, המייקה סמך את ההשטרה, ההשטרה חספה בעל מהו. על מה אתה סומך? על השטר? השטר הזה הוא שווה כמו חתיכת חרס. זאת אומרת, השטר הוא מזויף. הבעל דין הודע שהוא זייף את השטר. יש לך כל מיני סברות לקיים אותו, הוא יכול להגיד שקר יותר טוב, יש לו מיגו, לא יודע מה, אבל על מה אתה סומך? המסמך שיש לך ביד הוא לא נכון. יש לפעמים שגם ברעיונות מופשטים, הבן אדם, יש לו הנחת יסוד סמויה שהיא טעות. למה היא, זאת אומרת, למה הוא מחזיק אותה? כי הוא עדיין לא חשף אותה. אם הוא היה חושף אותה, הוא היה נוכח לדעת שזו טעות והיה זורק אותה. רק היא כל כך סמויה והיא כל כך מובנת מאליה, שיושבת שם במוסכמה, וזה ברור שזה כך. ועל זה הוא בונה, ואפילו לא יודע על מה הוא בונה, הוא חושב שהוא בונה על קרקע עולם. אבל הוא בונה על איזושהי מוסכמה, שייתכן שאצל אחרים היא לא נמצאת, אבל הוא לא יודע. אז תכף נראה. פה אצלנו כתוב, בתורה שאנחנו למדנו, כתוב לפני כל תורה יש בחינת ספקות הנעד, יש ספקות ובלבולים לפני שמברר או מלבן הדבר כראוי, וזה עץ הדעת טוב ורע, וכשהוא מצליח לברר זה עץ החיים. אז קודם כל, כמו ש... איך יודעים? יש הרבה דוגמאות על זה. בכתבי אריזה כתוב שלפעמים יש באוכל, אוכל כשר. יש בו אוכל שמבחינה רוחנית הוא לא הגיע לדרגה שבן אדם יכול לאכול אותו, ואם הבן אדם אוכל אותו, אז הוא מוריד אותו בדרגה, הוא יכול ליפול מהמדרגה שלו, וזה היה הסיפור עם יוחנן כהן גדול, ש-80 שנה שימש בכהונה גדולה, לבסוף הוא ירד מהמדרגה שלו, בגלל שהוא אכל מאכל שלא מבורר למאכל אדם. איך אפשר לדעת? אי אפשר לדעת. אז בשביל זה תקנו לנו נטילת ידיים וברכה נטילת ידיים וברכת המוציא, ואם בן אדם לא אוכל לחם אז יש לו גם ברכת הנהנין על האוכל, והברכה אמורה להיות בקשה שהוא ימצא את מה שמגיע לו, ולא דברים שלו. ואם הוא מברר בכוונה, אז הקדוש ברוך הוא לוקח לו את זה. ולפעמים בן אדם לוקח משהו וזה נופל, זה נשבר, זה נשפח, הוא זכה. והוא מצטער, הוא לא מבין שהצילו אותו ממשהו. יש אותו דבר, יש גם ב... לפעמים בן אדם הולך לחנות ספרים, הוא הוציא ספר מארון, הוא מסתכל. קרה לי פעם, הוצאתי ספר מארון, לידו עמד בדיוק שני חלקים של ספר, בדיוק שני מאמרים אותו דבר. בדקתי את הספר, החלטתי שאני קורא אותו, בטעות היד שלו הלכה לספר השני, ושילמתי, ועליתי על אוטובוס, ופתחתי את הספר לקרוא, וראיתי שזה ספר אחר. אבל הספר האחר הזה היה משהו על רב שלמה זלמן אוירבך, משהו מאוד יפה. לא הצטערתי אפילו רגע. יכול להיות שהיה הרבה יותר טוב מהספר ההוא. לא יודע, הקדוש ברוך הוא מציג את הבן אדם לפעמים. לפעמים בן אדם יודע, לפעמים בן אדם לא יודע. אנחנו צריכים להתפלל שנגמור מהר את החדרים הקדמיים האלה. את כל הבלבולים. תכף נראה לזה דוגמה. וכן, וגם בזה יש כמה בחינות. כמו למשל, כשכותבים תיבת אדם, יודעים שזה מרמז על דמות אדם, נכון? מה קורה כשאנחנו אומרים עז? מה אנחנו רואים?
עז.
רואים עז. לא רואים את האותיות עין זין. רואים עז.
עז
ועוד. כשאנחנו אומרים אדם, מה אנחנו רואים בעיניים? רואים בן אדם, אולי מאחורה, כי אנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא נראה, אבל רואים בן אדם. כשכותבים תיבת אדם, יודעים שזה מרמז על דמות אדם, אבל הוא רק ברמז באלמה. זה רק רמז. כי אין כתוב שם שום ציור האדם. ויש שמציירים על הנייר ציור האדם. לא כותבים אדם, מציירים בן אדם. ושם נגלה יותר קצת דמות אדם. ויש שמנסרים ציור האדם מחתיכת עץ. עכשיו זה כבר תלת ממדי, כבר רואים ממש, ושם נתגלה עוד יותר ציור אדם. אף על פי כן אין זה אדם ממש, רק האדם בעצמו הוא האדם באמת. עכשיו אפשר להמשיך את זה, אפשר להסתכל על הגוף של הבן אדם ולחשוב שזה הבן אדם, נכון? אפשר להסתכל על הכישרונות שלו ולחשוב שזה הבן אדם, וכן הלאה וכן הלאה, עד שבסוף נגיע שהבן אדם בעצמו הוא הבן אדם באמת. וכל היתר זה כמו השם אדם, הציור של האדם, הגילוף בעץ של האדם, הכל, אבל בסוף, ואותו דבר, אפשר להמשיך עד אין קץ. הבן אדם בעצמו זה משהו שאנחנו לא כל כך... צדיק, כשהוא רואה בן אדם, אז הוא רואה את הבן אדם בעצמו. כן? הארי הקדוש, כשהוא רואה בן אדם, אז הוא ידע, הוא ראה אותו בכל הגלגולים שלו. ידע כמה גלגולים הוא עבר ומה הוא היה בכל גלגול. ואיך הוא ידע? כי זה מה שהוא ראה עכשיו, הוא לא רימה את עצמו שזהו זה. אם הוא היה מרמה את עצמו שזהו זה, אז היה הופך להיות טוטלי וזה לא היה שקוף יותר. ברגע שהוא ידע שזה מה שהוא ראה עכשיו זה רק אחד מהרבה אפשרויות, אז זה לא נהיה, זה לא נהיה, זה לא הסתיר לו. זה ברור? אז הוא יכל לראות את כל היתר. אנחנו. כמו כן יש כמה חידושים של תורה. עכשיו הוא מדבר אלינו. כמו כן יש כמה חידושים של תורה שהם רק כמו פנקס. וכמו שכותבים תיבת אדם לבד. כי התורה היא בחינת אדם, כמו שכתוב זאת התורה אדם. וישהו נכנס לפנים מזה. אם בן אדם נכנס למקום שהתורה שהוא לומד והתורה שהוא מבין זה רמה יותר עמוקה מה שלכתוב את המילה אדם או לכתוב את המילה תורה, כן? אף על פי כן אין זה אדם, רק שזוכין על התורה בעצמו זהו בחינת האדם באמת, וזהו זאת התורה אדם, זאת התורה דייקה, היינו רק זאת התורה האמיתית הוא בחינת אדם. ודע שכל אדם, קודם שמשיג בתורה השגה של אמת, כל אדם, כולם, צריך בהכרח, ללך בהכרח דרך אלו החלות התמורות. אבל הכלל, שאסור לטעות בעצמו לסבור שכבר בא אל ההשגה הראויה. כי אם יסבור כן יישאר שם, חס ושלום. אם בן אדם חושב שזהו זה, שאין מה, זהו, אני כבר יודע את הכל. יש סיפור, אומרים שבא, מתי זה היה? במאה ה-19, בתחילת המאה ה-19, היה איזו אקדמיה למדעים בצרפת, שהייתה האקדמיה של העולם. מה שהחליטו שם, כולם אמרו מקודש. ועמד שם אחד מהמדענים הגדולים ואמר, די, גילינו כל מה שיכול להיות. יותר, עד אחרית הימים יותר לא יגלו כלום. ואז עוד לא היה, טלפון עוד לא היה. כלום. רק אחרי זה התחילו לגלות את כל התגליות הגדולות, אז רק אחרי זה התחילו לגלות. אז יש בתורה, לפעמים בן אדם עושה והוא לא מרגיש שהוא עושה את אותה טעות. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בציבור שלנו, רואים את זה הרבה, שאנשים קוראים ספר של איזה מחבר אחרון. פחות או יותר זה היה, זה מה שהוא כתב, זה מה שהוא למד, זה מה שהוא לימד, ולא מסתדר להם. אני יודע, איזה מישהו שחי 500 שנה קודם כתב משהו שנראה סותר, שנראה אחרת. אז מיד נהיה שם בלבול גדול, לא מבינים. קודם כל, מי אומר שאתה הבנת? יכול להיות שהם שניהם אומרים את אותו דבר בשפה שונה. חוץ מזה, יש עניין של ירידת הדורות באיזשהו מקום. אז הבן אדם הגיע עד לרמה שלו, יכול להיות שהוא לא ראה מה שקודמו כתב, בהחלט. שאלה אם סומכים על זה הלכתית, על סברה כזאת, אבל הוא לא ראה מה שקודמו כתב, הוא הגיע לאן שהגיע. עכשיו אתה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותך שמצאת ספר עתיק, ומצאת שם משהו אחר. אז תבין שיש עוד רמות, וגם מעל הספר הזה שמצאת, יש גם עוד רמות. וזה, עכשיו, כל שכן וקל וחומר, שבן אדם לבד הוגה משהו. ובן אדם הוגה משהו לבד, אז ודאי שאם הוא שומע מישהו אומר להפך, הוא לא צריך מיד לקפוץ ולהגיד, לא נכון, מה? צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, את כל הרעיונות שלנו. מי אומר? יכול להיות שזה לא, יכול להיות שזה כן, אבל בינתיים זה התורה שלי, בינתיים זה מה שאני לומד, ועל זה אני מברר ברכת התורה, וזה בסדר גמור. אבל לבטוח בזה, ולעשות מזה חזות הכל, אסור לי. אני צריך לחכות בסבלנות לראות בהמשך מה יהיה. ואפילו אם אני מתייק משהו ואני רושם אותו, אז בסדר, זה מה שנראה לי כרגע. זה מה שאני חושב עכשיו. אבל כשידע שעדיין לא התחיל לכנס לחדרי תורה אמיתיים, אז ההתחזק בעבודת השם, פה זה כתוב, ירבה בתפילות ויפציר עד שיפתחו לו שערי הקדושה באמת, ואז יראה ההפרש. עכשיו כאן הוא נותן לנו רמז, מי זוכה להיכנס לחדרי התורה ומי לא? ומי נמצא בהכלי התמורות? זה לעומת זה עשה אלוקים. יכול להיות שבהכלי התמורות הכל מבריק יותר, והכל נראה הרבה יותר יפה, והבן אדם נמשך בטבעו להכלי התמורות. מי זוכה להגיע אל הקדושה? הבן אדם שיודע לדחות סיפוק, בן אדם שיודע להתאפק, בן אדם שיודע לשקול, זאת אומרת, בן אדם מזוכח, בן אדם שלא הולך אחרי כל אופנה חולפת, אחרי כל תאווה, אחרי כל גימיק. הוא בן אדם שהוא תמיד, הוא חושב מה השם רוצה, מה האמת. הוא שואל את עצמו מדי פעם, זאת האמת? רבי נחמן כותב לפני זה, בתורה קי"ב, הוא כותב, לפעמים בן אדם נופל לחושך גמור. והעצה שלו זה שהוא ילך בדרך האמת לפי בחינתו. במקום שהוא נמצא, שישאל את עצמו על כל דבר אם זה האמת. עצם השאלה כבר מוציאה אותו איך זה נקרא? ממאסר עולם. אם הוא לא שואל אפילו, הוא במאסר עולם. הוא לא יודע. הוא לא יודע שהוא במאסר, והוא לא יודע שהמאסר הוא לא מאסר, שאפשר לצאת משם. ואף על פי כן הוא במאסר עולם. ברגע שהוא מתחיל לשאול את עצמו, זאת האמת? אז באותו רגע הוא כבר לא במאסר עולם, הוא יצא אי פעם. ואם הוא יחפש על כל דבר שאם זה האמת, אז גם את החושך שלו ואת המאסר שלו, גם עליהם הוא ישאל את השאלה אם זאת האמת. אולי אפשר אחרת. מי אומר שצריך להיות אנשים באים, הם עצובים, הם מדוכאים, הם שבורים, הם רצוצים, הם מרוסקים. עכשיו, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שזאת, זה עובדה, הוא אומר על עצמו. הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, הוא אומר על עצמו. רגע, מי אומר שזה האמת בכלל? אל תגיד שאתה מרוסק, תגיד שאתה מרגיש מרוסק. ברגע שאתה אומר שאתה מרגיש מרוסק, אתה לא נכשל בשקר בטוח, כי אתה מרגיש, זה עובדה. זה נכון שאתה מרגיש. מה האמת? אני לא יודע. לפעמים, אם תחכה קצת ותנשום עמוק, תראה שמה שמרוסק זה מה שחשבת שזה אתה, זה לא אתה בכלל. שאתה לא מרוסק, ובסוף תבין שאתה לא יכול להיות מרוסק, לא רק שאתה לא מרוסק. וזה לוקח זמן, וצריך הרבה תפילות שיהיה לנו את הסבלנות. זה שאנחנו כל כך מהר מאמינים לכל השקרים, זה בגלל שאנחנו רגילים לחיות עם לחיצות כפתור, אין לנו זמן. אם זאת המחשבה הראשונה שהופיעה, כנראה שזה האמת. זהו. אז למה זה? אחרת למה זה? למה זה פה? כל המושג הזה שבא משהו בשביל לנסות את האורך רוח שלי, זה לא נכנס בראש בכלל. כי איזה אורך רוח דורשים ממנו? אנחנו חיים בעולם שאין אורך רוח. אורך רוח זה מילה ארכאית. זה לא מילה עכשווית. מה רוצים בכלל? אז האמת שזה לא נכון. הבן אדם צריך הרבה סבלנות.
מה שאומר בהתחלה שצריכים ללך בהתחלה בהכרח
בהחליית מושא, כן,
זה רק ניסיון,
זה רק בתור ניסיון, ודאי, זה כדי לחדד את זה. בן אדם לא זוכה, הרי תמיד בכניסה עוברים דרך חדרים שיש להם עוד דלתות. אז אם אתה שומע בכל, נגיד מישהו פותח לך את הדלת או יש שלטים ואתה הולך עם השלטים, אתה תגיע בסוף להיכל הפנימי. אבל אם אתה מאבד ריכוז ואתה הולך לפי הסקרנות שלך, פה יש ידית סגולה, כנראה יש פה איזה משהו, ופה אתה שומע איזה מוזיקה, אז גמרנו. יש מבעל שם טוב, יש משל שדיברנו על זה פעם, שהמלך פותח את האוצרות שלו לשעה, וכל אחד יכול לבוא ולקחת כמה שהוא רוצה, ועל הדרך הוא שם אורקסטרה, הוא שם מוזיקה שאנשים נעמדים וסומרים למקומותם ולא יכולים לזוז. מה עושים החכמים? הם שמים אצבעות באוזניים ורצים. עובר שעה, אז נסגר האוצר של המלך והמוזיקה מפסיקה לנגן. זה הסיפור. עכשיו, את המוזיקה אפשר לשמוע בהזדמנויות אחרות. המוזיקה נשארת, היא מפסיקה לנגן עכשיו בדרך. אבל היא תשאר, האוצר המלך לא יפתח עוד פעם. אז הבן אדם צריך לדעת לבחור. אז על הדרך שמים לו משהו כזה, ורואים מי שבאמת מגיע לו, כי אפילו אם פותחים את האוצרות, אז מה פתאום לתת לכל אחד? ואחד שזה יקר, הוא יקבל את זה, הוא גם יכול לשמור את זה אחר כך. אחד שזה לא יקר בעיניו, אם דבר חולף יותר יקר, אז לילד קטן לא נותנים שטר של 100 שקל. הוא יקרא את זה.
אז הניסיון בעבר את האדם לחדרים הפנימיים בצורה אמיתית.
בצורה אמיתית, בצורה של השקעה, בצורה שהוא יבוא מזוכח, שהוא יבוא אחרי מאמץ. שהוא לא יבוא, מה?
מתוך יגיעה.
שהוא לא יקבל את זה בעינם עדי כיסופה, וגם שיכין כלים לקבל. כי בזה שהוא לא הולך אחרי הדמיונות, בזה הוא רוכש כלים לקבל את האמת. ואפילו אם עשה עובדות ותעניתים, כלומר תעניות, וסיגופים בשביל השם יתברך, ואחר כך זכה לחידושים, אף על פי כן, אל יעמוד על זה לסבור שהם השגות של אמת. תמיד בהתחלה פוגשים קליפה. לא משנה איזה צדיק אתה, אבל כשאתה הולך לאכול תפוז, אתה פוגש את הקליפה דבר ראשון. זה חייב להיות. אין דבר כזה. חייבים לעבור דרך זה, ומי שעובר את זה, אז הוא מגיע. אלא אם כן נכשל בהם, זה מאמר חזל, יכול להיות שהוא מביא את זה בהמשך, אני לא זוכר.
יכול להיות אם משהו אחר נכשל בהם?
לא, לא מביא את זה, אבל כנראה הוא מבוסס על זה. מה?
דווקא הוא נכשל בהם? לא רואה חבר נכשל בהם?
שמישהו אחר נכשל, ועל ידי זה הוא יודע, בסדר, אז...
אני חושב שזה רק הוא.
זה לפי מה שאנחנו דיברנו עכשיו, אז כל אחד צריך לעבור את המסלול הזה. כי אפילו לדמיונות של אכלי התמורות צריך עובדות ותעניתים. זאת אומרת, בן אדם צריך להזדכח אפילו בשביל להגיע לקליפה, לקליפה הזאת, כי זה לא קליפה טמאה. זה משהו שהוא, זה כמו שאומרים, זה חדר כניסה עם מישהו ששומר הסף. עומד שם שומר הסף ולא נותן להיכנס, הוא לא נותן לאף אחד להיכנס. רק מי שמערים עליו ונכנס ועובד קשה, אז הוא זוכה להיכנס בסוף. ואפילו בתאוות עולם הזה יש דוגמה לזה, ששם זה ודאי שזה שקר, זה הכל, הוא מביא דוגמה מהצגה. כגון למשל, כשעושים שחוק וקומדיה, אזי נוסע אחד, שימו לב לצורת הפרסומת של לפני המהפכה התעשייתית, איך פרסמו שיש הצגה בעיר, הגיע תיאטרון, איך פרסמו את זה? נוסע אחד ומכריז וחושב כל הדברים שיעשו על הקומדיה. שמו איזה בחור על סוס, עבר את כל העיר, והיה מכריז, יהיה השחקן פלוני וזה, ויציגו את זה ואת זה. ואף שהוא תאווה לשמוע, אף על פי כן, זה אין זה השחוק בעצמו, זה לא ההצגה. וכן כשבא לחדר, כשעושים שם הקומדיה, הוא כבר מגיע לתיאטרון הבן אדם, הולך לקנות כרטיס, יש שם מצויר על הטבלה כל הדברים שיעשו שם. הוא רואה שם תמונות של השחקנים, של כמובן זה בלי מצלמה עדיין, אבל מישהו טרח וצייר. ואפילו כשבאים לשם לפנים, הוא כבר שילם והוא כבר נכנס. עוד עומד לץ אחד ועושה כמעשה קוף, וכל הדברים שעושה הבעל קומדיה הוא עושה אחריו בליצנות, וגם זה אינו דבר עצמו, ועיקר הוא השחוק בעצמו שעושים שם. זאת אומרת, ככה היה נהוג בימים שלהם, שהיה בפנים, היה מקום ששם קרה, שם הציגו שחקנים אמיתיים את העלילה האמיתית, ובחוץ, ככה כמו מנה ראשונה, היו נותנים להם, היו שמים שם כמה כאלה, שהיו עושים כאילו. כן? ואנשים היו נהנים להסתכל על זה, אבל מי שהיה לו שכל נכנס פנימה. וכמו כן תבין הנמשל מעצמו, כי יש מי שנדמה לו שנכנס לפנים ולפני ולפנים, כי הוא עבר כבר כמה שלבים, וכל פעם הוא קלט שמה שהיה קודם זה היה הצגה, הוא עבר עוד, אבל עדיין עומד בחוץ לגמרי, כי לא התחיל להשיג השגה של אמת. עכשיו, מה באמת? יש איזה קריטריון לא לדעת, הקריטריון של השגה של אמת, יש לנו קריטריון, אבל הקריטריון של השגה של אמת זה שהיא גורמת לנו באמת להשתנות. וזה דבר שקשה לנו לראות, כי השינוי הוא מאוד איטי. אבל אם, אני אמרתי זה כמה פעמים, למגיע, אני אגיד את זה בצורה אחרת, נגיד אם בן אדם יכתוב את התפילות שלו, את התפילות האישיות שלו, הוא יחביא אותם באיזה מקום, הוא יכתוב כל יום עמוד, לא הרבה, עם אותיות גדולות, ואחר כך הוא יחביא את זה, יכתוב עם מלא מחברת, לא יסתכל על זה. כעבור 10 שנים, הוא יוציא את המחברת, והוא יקרא מה שהוא כתב, אז הוא יראה שהוא יתקדם הרבה. אם הוא במשך 10 שנים, הוא באמת עסק בתורה, והוא המשיך לכתוב תפילות וכל זה, אז הוא יראה שדברים שהציקו לו אז, עכשיו זה, הוא ישתנה לגמרי, זה כבר, הוא בכלל לא, על הדברים האלה הוא לא צריך להתפלל יותר. אבל הוא לא הרגיש מתי השינוי קרה. מה שעכשיו הוא יכול לדעת, שהיו דברים אמיתיים שעברו לו במוח. הוא לא יכול לדעת שהכל היה אמיתי, אבל הוא יכול לדעת שוודאי משהו אמיתי ביקר במוח שלו. כי אחרת, איך הוא השתנה? דבר לא אמיתי יכול לתת תחושה נפלאה, אבל הוא לא יכול לשנות את הבן אדם. אני הייתי אומר ככה, אם הוא כותב הבנות, אם הוא יכתוב למשל הבנות איך צריך להתנהג, זה אולי כן יהיה אותו דבר.
זה כן להוציא בסוף תובנות מסוימות.
כן, כן, אבל לא משהו תיאורטי. משהו שקשור עם התנהגות ועם בחירה בהתנהגות. כי אחרת, אם זה לא קשור עם זה, אז זה נפלא. אתה יכול להרקיע שחקים כבר מעכשיו, להפך, בעוד 10 שנים, אתה תראה, וואי, באיזה מקום גבוה הייתי, נפלתי. אבל אם זה לא התנהגות, אז לא נפלת, התפקחת מדמיון שער. אם זאת הייתה התנהגות, אם רשמת אם תמצא שורה שרשמת שכבר שנה שלמה, אתה כל יום לא מפסיד את המניין הראשון, ואתה כל יום במקווה ב5:30, אני יודע מה, בסדר גמור. אז אם ירדת מזה, אז באמת ירדת. אם זה מעשי. אבל אתה מבין מה שאני אומר? אז זהו, זה לא כל כך חשוב. אני אמרתי את זה תמיד, דיברתי פעמים קודמות באמת לא על תפילות. אמרתי שאני אגיד את זה קצת אחרת. בתפילות רואים את זה, זה מחודד יותר, אבל זה לא דווקא תפילות. והצדיק הגדול מאוד, הרי כל זה עכשיו הוא דיבר אלינו. מה עם צדיק אמיתי, צדיק גדול? אף כשזוכה להשיג השגות גדולות של הקדושה באמת, אף על פי כן אינם נחשבים בעיניו לכלום לגודל עוצם הכרתו את גדולת הבורא יתברך. הוא לא יגיד שזה שקר, הוא לא יגיד שזה קליפה, אבל לא יגיד שזה עדיין כלום, זה עדיין זה שטחי, זה לא בחוץ, זה בפנים. אבל זה ככה, ליד החוף. על כן הוא משתדל ומתחזק בכל פעם שיתחיל השם יתברך להראות לו אור התורה, כאילו לא התחיל להשיג כלל מימיו. יש לו עדיין את התוקף של ההתחלה, את הצמאון. ולהפך, ככל שהוא משיג יותר את גדולת השם, הוא צמא יותר. מי שראה את פיסם הרב קוק, את חדריו, גם בשורה אחת הוא כותב ש ביחס של האדם לקדוש ברוך הוא, אז הגעגועים הכי גדולים והקרבה הכי גדולה זה היינו הך. כשיש לו באמת קרבה, אז יש לו באמת געגועים. כי הקרבה היא, זה עד כאן דברי הרב, זאת אומרת, אני מנסה להסביר, האמת שבאופן רשמי אי אפשר להבין דברים כאלה. אומרים לנו תמיד, אם תהיה במדרגה הזאת, אז תבין. אבל לכל רע איך קרבה הולכת עם געגועים. ההבנה, עד כמה שאפשר להסביר, הקרבה היא לנוכחות האלוקית. הגעגועים הם לעצם האלוקות. הקרבה היא שתחושת הנוכחות האלוקית ממלאה את הבן אדם. זה תחושת הקרבה. וככל שהיא ממלאה יותר את האדם, אז האדם יותר מתגעגע לאינסופיות. את האינסופיות הוא לא מרגיש. הוא מרגיש את הנוכחות של השם.
אפשר להגיד שהקרבה
היא
מימוש
הגעגועים? לא. עדיין לא. כי הגעגועים שלו זה לאינסוף, והוא לא חש את האינסוף. הוא חש את הנוכחות. הוא חש שהשם הוא פה. אבל איך ומה ומי... על זה הוא מתגעגע, וזה הולך ביחד. יכול להיות שהקרבה של היום זה מימוש של געגועים של אתמול, כן, זה כן, אבל
הוא עם אדם, הוא יכול לפגוש את הנוכחות של הבן אדם שעומד מולי.
נכון, עם בן אדם זה בדיוק אותו דבר.
געגועים נוספים להגיע לעומקים שלו.
נכון, יש דבר כזה, זה מאוד מאוד נדיר, דיברנו על זה פעם, לפעמים נמצאים ליד בן אדם ומתגעגעים אליו. זה פלא.
או למה שהוא היה,
לא למה שהוא היה, למה שהוא עכשיו, שאני לא יכול לדעת, שאני לא רואה, שאני רואה שאני מרגיש שיש פה משהו מעבר, שלא עובר דרך הדיבור, ולא עובר דרך ההסתכלות, ולא עובר דרך כלום, ואני מתגעגע לזה, אבל את הנוכחות אני מרגיש, לגמרי. כן. זה היה הקטע, עכשיו יש עוד קטע, עכשיו אני חוזר לתורה י' ב' בחלק ב', רק בכל
הציור שתיארנו עכשיו.
כן. זה היה רק חדר חיצוני שהביא אותי לכאן. תודה רבה שהבאת אותי לכאן, אבל זה לא אתה היית. לא, בהבנה, לא, פה זה לא אינסופי, אצל הצדיק זה אינסופי. פה זה לא אינסופי. בסוף הוא נכנס למקום שבו הוא כבר לא יגיד שזה רק היה הקדמה, אפילו אם הוא יתקדם, הוא יגיד זה היה א' וזה ב'. אבל הצדיק, היות שהוא שואף לאינסוף ולנעלם, הוא לא שואף לעוד השגה, אז אצלו הכל תמיד עין באפס. יש מישהו כתב פעם ספר, סיפור, זה ממש קומדיה. הוא כתב על בן אדם מאוד חכם, שכולם מאוד מאוד רוצים לדבר איתו. ועומדים תור ארוך, ובתור הארוך הזה עומדים ימים, עומדים שבוע בתור, ובינתיים הוא מספר כל מה שאנשים מדברים אחד בשני בתור, וזה כזה, סופר עם כישרון. עד שבסוף הוא מספר, יש את גיבור הסיפור, את האחד הזה שעליו הוא בוחר לספר, הוא מגיע לפתח, פותח לו את הדלת, בן אדם גוץ כריח, מקופף קצת את הראש, פותח לו את הדלת, לא אומר לו כלום, ומתחיל להיכנס פנימה. אז הוא הולך אחריו. הוא הולך אחריו, הוא עולה איתו למפלס עליון, והוא עולה אחריו. אחר כך משם יש, זה על צל ההר, משם יש יציאה החוצה, הוא פותח לו את הדלת, אומר לו שלום. אז הוא אומר לו, אבל באתי לדבר עם החכם. הוא אומר, למה לא דיברת עד עכשיו? עכשיו, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לעמוד עוד פעם בתור. שם, הסיפור הוא סיפור הפוך, זאת אומרת, הוא ראה את האמיתי, הוא ראה את החכם, רק הוא חשב שזה אחד ממשרתי הבית. אז צריך את שניהם להחזיק. הרבה פעמים הבעיה שלנו היא בעיה הפוכה ממה שכתוב כאן בספר. לפעמים באים לנו השגות ואנחנו כבר מאמינים שזה השגה אמיתית, וזה בעצם רק היה הקדמה. הרבה פעמים אנחנו מחזיקים בדבר אמיתי לגמרי. פסוק תהילים, פסוק חומש, מצווה, דבר שהוא ענק, הוא עד אין סוף, אבל אנחנו בהשגה שלנו אנחנו מתייחסים לזה כאילו שזה אמור להביא אותנו לאנשהו. כן, המצווה הזאת תביא אותי לאיזה גן עדן. כשמגיעים לשם אומרים וואי, המצווה הרי המצווה הייתה הרבה יותר חשובה משכל הגן עדן שאני מקבל בשינה. איך עשיתי אותה? למה לא הרגשתי אז שאני עומד מול הקדוש ברוך הוא? טוב, עכשיו אנחנו נמשיך עוד קטע פה בתורה י"ב, וזהו בחינות. אם יאמר לך האדם אחד אלוקיך, תאמר לו בכרך גדול של רומי. זה מתחבר לא לקטע האחרון אלא לקטע הקודם, שבן אדם כשהוא נמצא במצב לא טוב הוא צריך לדעת שמכל מקום אפשר למצוא את השם, אפשר להתפלל מכל מדרגה, לא צריך להיות קודם מזוכח ואחר כך להתחיל להתפלל. שגם שם שמלאים גילולים ועבודה זרה, גם שם מוסתר הוא יתברך. והכלל, כשנופל לשם חס ושלום, אז כשמתחיל לבקש שיהיה מקום כבודו, בזה הוא מחיה את עצמו מחיות הקדושה. כי חיות הקליפות הוא רק מההסתרה. מה שנסתר השם יתברך שם בתכלית ההסתרה, עד שאין יודעים ממנו יתברך כלל. זה כמו בסיפורי מעשיות, בסיפור של החיגר, שהשידים אומרים אם היו משקים את האילן אז לא היה נשאר מאיתנו כלום. אז אנחנו כל הזמן חופרים ועושים מסביב כל מיני טריקים שלא הגיעו אליו המים, ואם היו עוקרים את האילן אז היה הכי טוב בשבילנו, אז היינו נושמים לרווחה, היינו מתפטרים מהסכנה והיינו פרים ורבים עד אין קץ, כל העולם היה שלנו. למשל האילן שם, שם זה האילן, זה הנשמות, הצדיק. אבל באמת הם מדברים ככה על השם יתברך. זאת אומרת, הם רוצים שהקדוש ברוך הוא יישאר נסתר לגמרי מהתודעה של בעלי בחירה, כל הסיפור שלהם מסביב לבעלי בחירה. חיגרים. כמו?
מה זה חיגרים?
חיגר, הסיפור של החיגר, תיקח סיפורי מעשיות, תקרא את הסיפור.
לא, אבל מה זה אומר חיגר?
מה זה חשוב עכשיו?
למה
לא חשוב עכשיו. לא צריך כל דיברנו שלא צריך עם כל דלת צדדית עם ידית סגולה להיכנס אליה. אתה זוכר? אתה זוכר? הנה, מצאת ידית סגולה. עכשיו תתאפק, אל תיכנס לשם. תישאר פה. אנחנו עכשיו פה. מה שנסתר השם יתברך שם בתכלית ההסתרה, עד שאין יודעים ממנו יתברך כלל. מזה החיות שלהם. אבל תכף כשמבקשים היה מקום כבודו, נמצא שיודעין על כל פנים שיש אלוק ההתברך, רק שהוא נסתר ונעלם. ועל כן מבקשים מהם מקום כבודו, ובזה בעצמו מחיה עצמו במקום נפילתו. זה צריך להבין, ההסתכלות שלנו על הקדוש ברוך הוא יכול להיות בכמה אופנים. יכול להיות אחד שהוא, בוא נתחיל מלמטה, אחד שהוא כופר. הוא כופר. אמר נבל בליבו, אין אלוקים. דוד המלך אומר לנו ברמז שזה לא בא מהמוח, זה בא מהלב. יותר נוח לו למלות את התאוות שלו כשאין אלוקים. אז אמר נבל בליבו, אין אלוקים. זה הסתכלות אחת. הסתכלות שנייה, זה הסתכלות ההפוכה, הסתכלות של שיביתי השם לנגדי תמיד. זה מה שדוד אומר, שיביתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בא למות. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. השמיים וארץ וכל השבעה רקיעים ודלת רוחות העולם, הכל כלולים בתוך האחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הקדוש ברוך הוא פה עכשיו. זה הסתכלות ההפוכה. ויש הסתכלות של בן לבן. ההסתכלות של בן לבן זה של הדעת, אני יודע שהקדוש ברוך הוא, אני יודע שהוא נמצא ואני יודע שהוא פה, אני לא מרגיש אותו אז אני מחפש אותו. עכשיו אם בן אדם נקלע למקום שהוא מרגיש שהוא מלא, הוא מלא בלבולים ומלא ספקות, הוא עוד מעט נופל לאמר נבל בליבו אין אלוקים, אבל הוא עוד לא שם. זה נקרא אם יאמר לך האדם אחד אלוקיך. לא כתוב אם תאמר היכן אלוקיי, כתוב אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך. זאת אומרת, בא מישהו זר, לא אתה. לך עדיין אין בעיות עם היכן אלוקיך, אתה יודע איפה האלוקים. אתה יודע שיש אלוקים, אתה לא יודע בדיוק איפה, אבל אתה יודע שנמצא. בא אליך בן אדם אחר ואומר, נו, איפה האלוקים שלך? מי זה הבן אדם שאומר היכן אלוקיך? הוא כופר. בעצם היה צריך לענות לו, איפה האלוקים שלך? מה הוא יגיד? אין לי אלוקים. איפה האלוקים שלך? אז הוא כופר. הכופר מצליח להשחיל לתוך התודעה שלי, הוא מצליח להשחיל שאלה. והשאלה הזאת היא עומדת לי בגרון, אני לא יודע איך להתמודד איתה. יאמר לך אדם היכן אלוקיך. מה תאמר לו? בכרך גדול של רומי. אנחנו היינו חושבים שיגיד, אני יודע, אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, או בבית המקדש, או בהר סיני. הוא אומר לו, לא, איפה שכל העבודות זרות, שם, בכרך גדול של רומי, שם הוא נמצא. וכמו שאומרים לאותו אחד ששואל לך אלוקיך, תדע לך שמי שנותן לך כוח לשאול לך אלוקיך, זה האלוקים. אתה רוצה לראות אותו? תסתובב. תפנה את המבט, תעשה 180 מעלות, תמצא את האלוקים. איפה שאתה מחפש, שם באמת לא נמצא. כי מה אתה מחפש? אתה מחפש את אהבת לבך. אתה מחפש דברים כאלה שאם תמצא אותו, הם יפריעו לך. אז אתה מנוע מלמצוא אותו. אתה פשוט לא יכול למצוא אותו. אתה בעצמך לא נותן לה, לא מרשה לעצמך למצוא אותו. ברגע שתזוז הצידה מזה, ותגיד שאתה מחפש את האמת על מנת להפסיד אפילו. אם זה האמת אני הולך איתה, לא משנה אם זה להרוויח או להפסיד. ברגע שאתה הולך על זה, אז אתה תראה, אבל בשביל זה אתה צריך להסתובב 180 מעלות. זה מה שאפשר לענות לאותו אחד. מה אנחנו יכולים להגיד לעצמנו? אנחנו הרי גם מלאים תאבות. ובגלל התאבות שלנו, אז האחד אלוקיך שהוא משחיל לנו, הוא תופס, הוא קונה שביטה בליבנו. אם לנו לא היה תאבות, אם היינו נקיים, הוא כותב את זה במקום אחר, הוא כותב ש... כמו שעיוור לא יכול להתפעל מיופי וזה לא מושך אותו, אז הוא אומר אם בן אדם הוא נקי והאמונה שלו היא שלמה, לא להפך, אם הבן אדם הוא נקי והלב שלו נקי מתאבות, אז קושיות כאלה כמו היכן אלוקיך עוברים לו במוח ולא נקלטים, הם מחליקים משם. זה שהם נקלטים זה על דבר חלק, אי אפשר לשים שום דבר, זה נופל. כדי שזה יתפס, מה צריך לעשות? צריך לעשות שם חריצים. מה עושה את החריצים במוח שהכפירה נתפסת? אז העמידות הרעות שלנו. ומשתלם לנו לכפור, אז הכפירה נתפסת. אבל אם בן אדם יהיה חלק לגמרי, זה לא יתפס. אבל מה אנחנו נעשה? אנחנו לא חלקים לגמרי. והחבר הזה נמצא, והוא שואל אותי, איכן אלוקיך? מה אני צריך? אני צריך להגיד באחד כרך גדול של רומי גם לעצמי. שגם אם אני מלא תאוות רעות, זאת אומרת בכרך גדול של רומי זה מלא אלילים, מלא, איך קוראים לזה שם שהולכים מלחמות עם חיות, איך קראו לזה? כן, כל מלא מידות רעות שם. אבל זה יש גם אצלי במוח, בלב שלי, יש כל הדברים האלה בדיוק אותו דבר, אבל הקדוש ברוך הוא גם שם, ושם אני צריך לחפש פינה ולהתפלל. מבטן שאול שיבעתי, וזה העיקר. אם בן אדם ברגע שהקדוש ברוך הוא יתגלה לו שם, אז הכל יתבטל, אז לא יהיה כרך גדול, לא יהיה רומי, לא יהיה שום דבר. ובזה בעצמו, בזה שהוא מבקש שיהיה מקום כבודו, בזה בעצמו מחיה עצמו במקום נפילתו. בעצם החיפוש שהוא מוכן לחפש, ועוד הפעם המושג של חיפוש זה שאני מוכן לחפש אפילו על מנת שזה יפריע לי בחיים. אחרת זה לא נקרא לחפש. אחרת זה לשלם מס שפתיים. אומרים, תחפש. אני אומר, כן, אני מחפש. אני יכול לעמוד עם הפנים לקיר ולצעוק להשם, אני מחפש אותך, אבא, איפה אתה? אבל זה לא נכון. ההתחלה של החיפוש זה שאני מחפש, אפילו אם אני אמצא, על ידי זה שאני אמצא, אני אפסיד. יש סיפור עם יהודי. קראתי זה פעם. מגיע איזה מגיד לאיזה עיירה, ואומר ליהודים שצריך להתפלל שיבוא משיח, שאנחנו בגלות והשכינה בגלות וזה, היהודי לא כל כך מבין מה שהמגיד הזה מדבר, הוא מבין שהמגיד אומר שעוד מעט יבוא משיח. אז הוא הולך הביתה, וככה הוא מתלהב, הוא מספר לאשתו, עוד מעט יבוא משיח. מה משיח יעשה? מה זה עוד מעט יבוא? הוא ייקח אותנו לארץ רג. וואי, רק עכשיו שמתי מלפפונים להחמיץ, ומה נעשה עם העז, ועכשיו ילדה עם ליטה, והפרה, וכל ה... והמשק בית, וכל הסיפורים מסביב. מה נעשה עם כל זה? מה, אפשר להעביר את כל זה? לך תגיד לו שאנחנו לא מוכנים. הוא הולך הוא עוד נמצא שם, הוא הולך אליו, הוא אומר לו, אז הוא אומר, אבל פה, הוא אומר, פה יש אומות העולם, היה שם, זה היה, אני יודע, בסיפור, ככה סיפור, יש פה טטרים שעושים לכם צרות, וזה, כנראה זה היה בקרים באיזה מקום, לפני שהרוסים גרשו אותם. אז הוא הולך לאשתו ואומר לה, אבל הטטרים עושים צרות וזה, מה לעשות? היא אומרת, לך תגיד לה שיקח את הטטרים לארץ ישראל וישאיר אותנו פה עם העיזה ועם החמוצים. זהו. למה סיפרו את הסיפורים האלה? זה חסידים סיפרו את הסיפור הזה, זה לא... סיפרו את זה במלאבי מלכה, לא, זה לא היה אנשי שוק דיברו את זה. אם בן אדם רוצה באמת משהו, הפרמטר לדעת אם הוא רוצה את זה באמת, אם הוא מוכן את הפרטיות שלו על הנוחיות הפרטית שלו לוותר. אם הוא מבין שזה כל כך גדול שצריך לוותר על המלפפונים בחבית, וזה כדאי, אז הוא יכול לקבל את זה. אם לא, אז הוא יישאר עם זה. זה בדיוק העניין. כשהוא מחפש, אז הוא מוצא. אם הוא מחפש ככה, אז הוא מוצא. מה? כל אחד... יש לנו רווח מזה שאנחנו לא חווים את הנוכחות האלוקית עד הסוף. אנחנו מרוויחים מזה שאנחנו עושים כל מיני דברים שאז לא היינו יכולים לעשות. ואנחנו מבינים שזה לא מעשים טובים, אבל נוח לנו עם מה שאנחנו רגילים. אז אנחנו לא באמת מה?
מרוויחים.
את המילה האחרונה לא שמעתי.
מרוויחים. מרוויחים.
אנחנו לא מרוויחים, אנחנו נדמה לנו.
אז אם נדמה לנו, כמו שאמרנו,
למה שנרצה לעשות את זה? למה שנרצה, בגלל שאנחנו מרוויחים הרבה יותר. אבל אנחנו, אין לנו את הזמן. איך אמרו חז"ל, הווי יושב וחושב, איך כתוב שם, הפסד מצווה כנגד שכרה, כל הדברים האלה, פרקי אבות. אין לנו את הזמן, אין לנו את הראש לזה. והפחד הכי גדול זה לאבד את המוכר ואת הידוע, זה מסירות נפש. ללכת לבלתי ידוע זה הדבר שמשתק אותנו.
זה
מבחן האמונה. זה לכתך אחרי במדבר, שבני ישראל הלכו אחרי משה, מה... הם הרי ברחו מבית עבדים, אבל זה היה ידוע. ושם זה היה בלתי ידוע. מתלבש במה?
בגוש היחסי, דווקא ממנו
יהיה, ובחינות מאמר סתום, שהם מקבלים חיות משם, רק באיזה אופן הם מקבלים חיות מההסתרה, אבל הוא מחיה עצמו בבחינת חיות הקדושה במקום נפילתו, על ידי הבקשה והחיפוש שמחפש היה מקום כבודו כנב. ואחר כך זוכה לעלות משם לגמרי לקדושה בעצמה, דהיינו במקום התגלות כבודו יתברך, כי עיקר הקדושה שהתגלה כבודו יתברך, שהוא באמת ירגיש את הנוכחות, ברוך השם לעולם אמן ואמן. עכשיו יש לי הודעה, תראו, אנחנו בעוד כמה שבועות, אני לא יודע בדיוק מתי, יש כאן כמה תורות שצריך ללמוד בחלק ב', עוד כמה שבועות, בלי נדר, אם ירצה השם, נתחיל ללמוד באר מים חיים. באר מים חיים שלא תטעו, זה לא חלק מספר שמירת הלשון. יש ספר שנקרא באר מים חיים. באר מים חיים של רבי חיים מצ'רנוביץ. יש להשיג אותו היום מנוקד, מחולק נדמה לי לשני חלקים או לשלוש. או אפילו ליותר.
מה?
זה שכתב את סידורו של שבת.
את שער התפילה.
את שער התפילה, נכון. וזה ספר, מצד אחד הוא מובן, הוא לא קשה כל כך, אבל הוא ספר שצריך ללמוד אותו, הוא לא חומר קריאה. ותשתדלו, אם אתם יכולים להשיג ספרים, עדיף, כי שם נלמד יותר בפנים ונדבר פחות בעל פה מה שפה.
זה לא מארגן קנייה במאורגן.
כל אחד
שעשו
איך שאתם רוצים. אני לא יודע אם זה יעלה פחות, אני לא בטוח שזה יעלה פחות. אבל זה לא יהיה שבוע הבא, אבל זה יהיה עוד כמה שבועות.
אבל אני אומר,
אוקיי, אז תקחו בחשבון. בספר יסוד, זה אחד משלוש, ארבע ספרי יסוד, הכי יסוד בחסידות, ובדרך כלל אנשים לא מגיעים אליו, אני לא יודע למה.